בבא קמא, דף נון ג', תחילים בעזרת השם, דף נון ב', עמוד ב', שורה אחרונה, במילים נפל לפניו וכולי. סופר בשו"ת דברי יעקב סימן חף א', על אחד מבני ירושלים שקנה בהמה לפנות ערב, ושמר אותה על הגג. לפני שהאיר היום, הוא יוצא מהבית ורואה את הבהמה על הארץ. היא לא נמצאת על הגג, אלא על הארץ, והיא לא יכולה לעמוד על הרגליים. אותו ירושלמי לא יודע האם היא נפלה מהגג, ואז המקרה דומה למה שראינו בדף נון, באותו שור שנפל לתעלת מים, שאם הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, צריך להמתין 24 שעות, לראות אם הוא נשאר לחיות, ואז אפשר לשחוט אותו. מצד שני, אולי היא קפצה מהגג, וכמו שכותב השולחן ערוך, יורה דעה, סימן נונחת, סעיף י' א', שכשרואים בהמה שהייתה על הגג והיא כעת נמצאת על הארץ, לא צריך לחשוש שהיא נפלה, אלא תולים שהיא קפצה, ואפשר לשחוט אותה אפילו בתוך 24 שעות לנפילתה, גם אם היא לא יכולה לעמוד על הרגליים, ובודקים האיברים הפנימיים שלה, ואם לא רואים שם שום סימני טרפה, היא קשרה. הסיפור הזה נודע לרבה של ירושלים בשמואל סלנט, זכר צדיק וקדוש לברכה. וברוב חוכמתו הוא פסק שהבהמה הזאת שנשחטה בתוך 24 שעות טרפה. שאלו אותו כבוד הרב, למה? איפה מצאנו דבר כזה בהלכות טרפות? אמר להם, זה לא בהלכות טרפות, זה במסכת בבא קמא. הרבה אנשים במאמר המוסגר, הרבה אנשים שואלים, מה יועיל לנו ללמוד מסכת בבא קמא? הרי צריך לדעת הלכה למעשה. אמר להם רבי שמואל סלנט, התשובה לשאלה כאן, בדבר שנוגע למעשה בהלכות טרפות, נמצאת מסכת בבא קמא. יש ברייתא בדף נ"ד עמוד ב' שאומרת, שור פיקח, הכוונה שור רגיל, שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאות דעה שיוכלו להיזהר, לא להינזק. אם הוא נופל בתוך בור, בעל הבור פטור, כי השור היה צריך להיזהר איך הוא הולך. אבל מצד שני, הרי התורה אומרת, כי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור, ולא יחסנו. ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם. באיזה מקרה זה מדובר? אומרת הברייתא, זה מדובר במקרה שהשור נפל בלילה, שאפילו פיקח לא יכול להיזהר. אומר רבי שמואל סלנט, אתה רואה מכאן שאומנם זה נכון, בדרך כלל בהמה, כשאתה רואה היא הייתה על הגג וכעת היא על הארץ, לא חוששים שהיא נפלה, כי שור פיקח יודע להיזהר, לא ליפול. אבל כשהמקרה שלנו הרי היה בלילה, ובלילה אפילו שור פיקח, אם הוא נפל, אנחנו תולים את זה באשמת בעל הבור, כי השור לא יכול להיזהר. רואים מדברי הברייתא, שבלילה יותר מצוי נפילה מאשר קפיצה. אז אם כן, כאן במקרה שלנו, כשהבהמה מצאו אותה על הארץ, זה ודאי היה, הקפיצה או הנפילה ודאי היה בלילה. אם כן, היא טרפה, כי אנחנו תולים שהיא כנראה נפלה ולא קפצה, כי בלילה שור פיקח לא יכול לשמור על עצמו והוא נופל. לא צריך לתלות שהוא קפץ, אלא חוששים שהוא נפל. אומר רש"י, הברייתא הזאת שמלמדת את החידוש העצום הזה, שכל מי שלא למד את הברייתא הזאת, תמה. כל מה שהתורה אומרת, שור שנפל לבור, בעל הבור חייב לשלם, זה דווקא בלילה. שור פיקח, זה דווקא בלילה, זה חידוש גדול. סתם שור שנופל בבור, בעל הבור פטור, כי השור צריך להיזהר. הברייתא המחודשת הזאת מסבירה את דברי המשנה. המשנה אומרת שאם אדם שכר פועל שירחיב לו את הבור, יש לו כבר בור בעומק 10 טפחים, אבל הוא סוחר מישהו שירחיב לו את הבור. אותו חופר שמרחיב את הבור לא מייצר כאן איזה מכשול שלא היה עד עכשיו. אלא מה? הוא עושה קול של הקאה שהוא מכה על על האדמה, ויכול להיות שור שעובר על שפת הבור, שפתאום שומע קול כזה של הקאה, שמקים על הארץ, על הסלע, הוא עלול להיבעל, ואפילו אם הוא פיקח, שבדרך כלל נזהר לא ליפול בבורות, אז הוא עלול ליפול לתוך הבור, ולכן בעל הבור יהיה חייב. אבל זה דווקא במקרה שנפל לפניו מכל הקריאה חייב, אבל לאחריו מכל הקריאה פטור. ככה המשנה אומרת. לפני שניכנס להבדל בין לפניו או לאחריו, קודם כל, המשנה הזאת מובנת, כך מבאר רש"י, רק על פי דברי הברייתא בדף נ"ד, שאומרת שמתי מחייבים את בעל הבור על הנפילה שהשור נפל בתוך הבור שלו, רק, כמובן מדברים בשור פיקח, רק במקרה שהשור אין עליו, לא מותרת עליו האחריות להיזהר מליפול בבור. זה יכול להיות או בלילה, אבל גם במקרה שלנו, שהמשנה כאן מחדשת, שאפילו שור פיקח, ביום אם מישהו חפר בתוך הבור ומכל החפירה, מכל הקריאה, השור נפל לתוך הבור, בעל הבור כן יהיה חייב. כאן אנחנו צריכים באמת להתבונן בהבדל בין אם השור נפל לפניו מכל הקריאה, שאז בעל הבור חייב, לבין אם הוא נפל לאחריו מכל הקריאה, שאז בעל הבור פטור. מה זה נקרא לפניו ומה זה נקרא לאחריו? יש אפשרות לבאר בשני אופנים. אופן ראשון, שמדברים פה על השור, שהוא נפל על הפנים. וכשהוא הגיע לקרקעית הבור, אז האוויר הרע של ההבל, שבתוך עומק בור של 10 טפחים, הביא אותו למיטה. ואז בעל הבור חייב. וזה מתאים עם דבריו של רב. ולכן מובן למה אומר כאן רב שלפניו, הכוונה לפניו של השור ממש, ולאחריו הכוונה אחריו של השור ממש, שהוא נפל על הגב, על הצוואר, דהיינו על החלק האחורי. ואם הוא נפל על פניו, אז הוא באמת ניזק מההבל של קרקעית הבור בעומק 10 טפחים. וזה וזה מדובר בבור, גם לפניו שמחייבים וגם לאחריו שפותרים מדובר בבור, ורב כאן הולך לשיטתו לטעמי דאמר רב, הבור שחייבה עליו תורה את בעל הבור לשלם לבעל השור, זה רק אם השור ניזק מאבלו, מההבל שהתחדש בבור לאחר החפירה, שאת זה ייצר בעל הבור, אז בעל הבור חייב. ולא למקרה שבו השור ניזוק על ידי שהוא נחבט בבור. רב סובר שכיוון שהחבטה נעשית על ידי קרקעית הבור שהייתה שם לפני החפירה, ומדובר פה שהיא אינה של החופר, לכן רק כשנופל והפנים שלו כלפי מטה, שאז הנזק שהשור ניזוק היה כי הוא נשם את האבל הרע שבתוך הבור, רק אז בעל הבור יהיה חייב. אז אם כן, נמצא לפי דעתו של רב, שנפל לפניו, הכוונה לפניו של השור, שהוא נפל על הפנים מכל הקריאה, ואז בעל הבור חייב כי השור ניזוק מההבל הרע שבבור, ולאחריו הכוונה לאחוריו של השור, שהוא נפל על אחוריו, ומכיוון שכך הנזק קרה לו מהחבטה, שהוא נחבט בקרקע הבור, אמנם בעל הבור גרם לו שהוא יחבט, בזה שהוא עשה פה חפירה, אבל הכלל הוא שגרם, אדם שגורם, גרם הבנזיקין, פטור. אז מכיוון שקרקע העולם היא זו שהזיקה את השור, בעל הבור יהיה פטור. אז לכן אם הוא נפל לאחוריו, בעל הבור יהיה פטור. שמואל אומר, לפניו לא הכוונה לפניו של השור, ולאחריו לא הכוונה לאחריו של השור, אלא מדברים פה על הבור. אם הוא נפל לפניו, חייב. אבל אם הוא נפל מחוץ לבור, פטור. מה הכוונה? אז נראה. שמואל אומר כך, במקרה שהשור נפל בתוך הבור, בכל צורת נפילה, בין אם הוא נפל מלפניו, שהפנים שלו כלפי פנימה, ובין אם הוא נפל לאחוריו, שפניו כלפי חוץ, הוא נפל על הגב, בין כך ובין כך בעל הבור חייב, כי שמואל הולך לשיטתו לטעמי דאמר, שכשהתורה מחייבת את בעל הבור, זה לא רק הבלו עם השור ניזוק מההבל שבבור, אלא כל שכן לחוותו, אם הוא ניזוק מהחוותה, שהוא נחבט בקרקע הבור, גם כן בעל הבור זה שייצר את צורת הבור שגרמה לחוותה, יהיה חייב. אלא, היחידמי, איזה מקרה מדובר כאן לאחריו? לא מדברים על אחריו של השור, אלא אחריו של הבור. אם השור נפל מכל הקריאה לאחריו, הכוונה שהוא נפל מחוץ לבור, דפתור כגון, דנתקע לשור בבור, ונפל לאחורי הבור חוץ לבור. הוא נתקל בבור, אבל הוא נפל מחוץ לבור, הוא לא נכנס לתוך הבור, אלא בגלל החפירה, אז הרגל שלו ככה נתקעה, והוא נפל, אבל הוא נפל בחוץ, הוא לא נפל פנימה. ואז הוא פטור, כי החוותה לא הייתה מהבור שבעל הבור חפר, אלא מהקרקע של רשות הרבים, וכאן שמואל מודה שבעל הבור פטור. שואת הגמרא קושייה מברייתא על דבריו של רב, איטיבי, כתוב במפורש, שבור בין לפניו ובין לאחריו בעל הבור חייב. לכאורה זה קושייה מפורשת תיובתה על דבריו של רב שחילק בין לפניו לבין לאחריו. מבארת הגמרא שלושה הסברים באיזה מקרה רב יעמיד את הברייתא הזאת. הסבר ראשון, אמר רב חיסדא, מדובר כאן בבור שהוא ממונו של בעל הבור, כגון שהוא חפר בור ברשותו בחצר שלו, אחר כך הוא הוריד את הגדרות, שהוא השאיר את הגדרות, רק הוא עשה פתח מצד אחד ופתח מצד שני, ונתן לבני רשות הרבים רשות לעבור דרך החצר שלו, ואם כן, מכיוון שהוא הפקיר את רשותו, ואנשים יש להם רשות להיכנס שם, אבל את בורו הוא לא הפקיר, הבור הוא הממון שלו, כאן רב מודה שאפילו חוותה שהשור נחבט, ומזה הוא ניזוק, בעל הבור יהיה חייב, כי זה ממונו שלו. מודה רב בבור ברשותו דחייב, משום דבעל השור אמר לי לבעל הבור, ממה נפשך אתה חייב? אם בהבלמית, אם השור מת מחמת ההבל, של מי ההבל? הבלה דידך הוא, ושלך שעל ידי החפירה שאתה חפרת, התחדש ההבל. ואם בחוותה, השור מת, של מי שייך האדמה הזאת, של מי שייך את חוותה דידך הוא. וכיוון שזה ממונך, אז אתה צריך לשלם. זה הסבר אחד. הסבר שני, רבא אומר, מה הסיבה שהברייתא כאן אומרת שגם לפניו וגם לאחריו בעל הבור יהיה חייב, לפי דעתו של רב, הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא שמחייבת כשהוא נופל לאחוריו, באיזה מקרה מדובר? בשור שהתהפך, מתהפך, דנפל על הפה, והתהפך ונפל על הגבי, הוא נפל על פניו, ולפני שהגיע לקרקעית הבור, הוא התהפך ונפל על גבו. אז אמנם בסוף, הנפילה הסופית הייתה על הגב, אבל הוא התגלגל בתוך חלל הבור, ובשלב מסוים הוא היה עם הפנים למטה. שההבל שהוא נשם בתחילת נפילתו, יש בו כוח להמית אותו, כי הבור הזה הוא בור עשרה. אתה הבלה דהני בי, הועיל בו להמית אותו לבסוף, גם כשהוא נחבט, אבל ההבל שהוא נשם הוא זה שהזיק, ההני בי. הוא לא מת מהחוותה, אלא מההבל. אף על פי שבסוף הוא התהפך ונפל על גבו. הסבר שלישי, לבאר את הברייתא, רב יוסף אמר, לא מדברים פה בכלל על החיוב של בעל הבור, מדברים פה על החיוב של בעל השור. על מה אתה מדבר? לא מספיק שהשור נפל לתוך הבור, עוד בעל השור צריך לשלם משהו? מה זאת אומרת? מבאר רב יוסף, הכה, פה מדברים בנזקי בור בשור הסקינן, נזקים שהשור הזיק לבור. מה הניעו? מה המקרה ששור מזיק לבור? שור נכנס לחצר בעל הבית. בעל החצר לא נתן במקרה הזה רשות לבני רשות הרבים לעבור בחצרו. אז השור כשהוא נכנס הוא עשה דבר נגד רשות בעל החצר. אז אם הוא הזיק בחצר, אתה לא יכול לבוא בטענה כלפי בעל החצר, בעל הבור, על זה זה שהשור נפל לתוך הבור, כי השור לא הייתה לו בכלל רשות להיכנס לתוך החצר הזאת. רק מה כן? השור נכנס לחצר של מישהו אחר בלי רשות והזיק? ודאי שבעל השור חייב. ומדובר כאן, איך הוא הזיק את הבור? היה בבור מים, מים צלולים. ואחרי שהשור, שהרבה זמן לא רחץ את עצמו, נכנס לתוך הבור, הוא הביאיש את מימיו. הוא לכלך את המים. זה לא שנה לפניו ולא שנה לאחריו. לא משנה לנו אם הוא נפל בקפיצת ראש עם הפנים כלפי פנימה, או שהוא נפל לאחוריו. הוא לכלך את הבור. ולכן בעל השור מחייב. אחרי שרב הסביר, זאת אומרת, אחרי שהסבירו לפי דעתו של רב בשלושה אופנים את דברי הברייתא, שהייתה נראית כמו שהיא סותרת את דבריו, תנה רב חנניה, רב חנניה שונה ברייתא, לסיועי לרב, שיש ממנה הוכחה לדבריו של רב. כשהפסוק מדבר על נזק שנעשה על ידי בור שאדם חפר, אומרת התורה, ונפל שמה שור או חמור. המשמעות ונפל עד שיפול בדרך נפילה של הבהמות, שהן נופלות בעומק הבור, בדרך כלל הן נופלות על פניהם. אם כן, אתה מדבר על דרך נפילה, משמע שיש לזה משמעות לזה שהיא נופלת על פניה. אם התורה מחייבת גם על, אם השור נחבט, אז אין הבדל אם זה דרך נפילה או לא דרך נפילה, הצורה שבה הוא נפל לתוך הבור. וזה שמדויק מלשון הפסוק שיש משמעות לדרך שבה השור נופל, רואים שהחיוב זה על הנזק שנעשה על ידי הבל רע שנוצר בבור. מכאן אמרו את מה שנאמר במשנה, שרק אם נפל לפניו, מדויק כשמדברים על השור, כמו שפירש רב, מכל הקריאה חייב, כי הוא ניזוק על ידי האבל, אבל אם הוא נפל לאחריו, שפניו היה כלפי החוץ, מכל הקריאה, בעל הבור יהיה פטור, וזה וזה מדובר בבור, כמו שפירש רב. במשנה אמר מר, כאן אנחנו מדברים על המשנה, לא בדווקא על דברי הברייתא. המשנה אומרת שמחייבים את בעל הבור, ריבונו של עולם. איך השור נפל לתוך הבור? הרי הוא פיקח, והוא צריך להיזהר איך הוא הולך. קיבל מעט הקדוש ברוך הוא מספיק דעת להתבונן בדרכים ולהיזהר, לא ליפול בבור. איך הוא נפל? כי היה כאן פועל שעיקה בחוזקה עם המעדר כדי להרחיב את הבור, שיוכלו להיכנס שם המים רבים, ומכל הקריאה שהוא חופר קורא בור, השור נבהל ונפל. את מי אתה מחייב? את בעל הבור? הרי הקורא, החופר, הוא גרם לנזק. אז למה אם נפל לפניו מכל הקריאה בעל הבור חייב? והמי, למה אתה מחייב את בעל הבור? נאמן נאמר, קורא גרם לי, החופר שעשה את הרעש, הוא גרם לשור ליפול. אז קודם כל את בעל הבור תפתור. ומה לגבי אותו חופר? גם אותו תפתור. אז את מי תחייב? את אף אחד לא תחייב. למה לפתור את בעל זה שחופר את הבור? בעל הבור אתה פותר, כי הוא לא זה שגרם לשור ליפול. ואת זה שחופר, הוא גרם לנזק. הוא לא הזיק בפועל. וגרמה בנזיקין, כבר אמרנו, פתור. אבל על כל פנים, את בעל הבור גם תפתור. אמר רב שמעי בר רשי, לפי דעת רבנן, באמת בעל הבור פתור. והמשנה שלנו, מעניק כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי נתן היא. וכאן יש לנו את המקור של דבריו של רבי נתן, שכבר הבאנו אותם בעבר במהלך המסכת. דאמר, בעל הבור הזיק כאביד. גם אם שור נפל לתוך הבור שלו, לא באשמתו, יש לו חלק בנזק. כי בתוך הבור שלו נעשה הנזק. עוד אומר רבי נתן, יותר, הוא אפילו צריך להשלים את מה שהשני לא משלם. כל היכא דלא אפשר להשתלמי מהי, כל מקום שאי אפשר לשלם ממזיק אחד, משתלם מהי, משלם המזיק השני ששותף בנזק. כאן, זה שגרם את הנפילה, הקורא שחופר את הבור, לא משלם. כי הרי הוא רק גרם את הנזק, ומי שגורם, גרמה בנזיקים פטור. לכן, מי שצריך להשלים זה בעל הבור. איפה מצאנו שכך אומר רבי נתן? דתניא ברייתא. שור המזיק, שדחף את חברו, השור הניזק, לתוך בור. אז יש כאן שני שותפים שעשו את הנזק. בעל השור המזיק ובעל הבור. לפי דעת רבנן, בעל השור חייב לשלם את הנזק, ובעל הבור פטור, כי השור הדוחף הוא היחיד שנחשב שעשה את הנזק. רבי נתן חולק, הוא אומר, בעל השור משלם מחצה, ובעל הבור משלם מחצה. הם נחשבים כמו שותפים בנזק, שמתייחס לשניהם. וזה מדובר כמובן, בשור מועד שהיה צריך לשלם נזק שלם ובעל הבור הרי גם צריך לשלם נזק שלם וכאן שהם שותפים זה משלם חצי וזה משלם חצי ומה שטניה בברייתא רבי נתן אומר בעל הבור משלם שלוש רבעים שלושה חלקים ובעל השור משלם רק רבייה זה לא קשה זה לא סותר כי מדברים כאן במקרה שהשור היה תם בתם, שהיה צריך לשלם, גם אם הוא משלם לבד רק חצי, אז כאן כשיש לו שותף הוא משלם רבע. מה שכתוב שבעל השור משלם חצי, מדובר בשור מועד, שמכיוון שיש לו שותף, אז הוא לא משלם נזק שלם, אלא רק חצי. שואלת הגמרא, ובשור תם, מה סובר רבי נתן? איקה סבר, אם הוא סובר, שכל אחד עושה את הנזק כולו, היי כולה הזיקה עבד, והי כולה הזיקה עבד, כל אחד נחשב שהוא עשה את כל הנזק, כי השור גם בלי הבור היה ממית את חברו בנגיחותיו, וכן הבור היה ממית את השור בנפילה לתוכו גם בלי נגיחות השור, אם כן צריך להיות הדין, שאפילו בשור תם לכאורה, היי משלם פלגה, והי משלם פלגה, בעל השור ישלם חצי, ובעל הבור ישלם חצי. כי השור תם משלם חצי ממה שהזיק, זה נחשב, כי הרי זה נחשב שעשה את כל הנזק, משלם את חצי ממה שהוא הזיק. ואם רבי נתן כסבר, שמכיוון ששניהם הזיקו יחד, אז זה נחשב שכל אחד עשה רק חצי, היי פלגה זה יכעבד, והי פלגה זה יכעבד. אז אם כן, היה צריך להיות במקרה של שור תם, שבעל הבור משלם חצי, פלגה, כי הוא עשה רק חצי מהנזק. ובעל השור, אתה אומר שהוא לא ישלם את הכל, אלא רק רבע, בגלל שהוא עשה חצי מהנזק, וגם ככה הוא משלם חצי ממה שהוא עשה. אז כאן זה חצי מהחצי. אבל למה בעל הבור צריך להשלים? הוא עשה רק חצי. אז אידך רבעה, את הרבע השני שבעל השור פטור, אז מפסיד. למה בעל הבור צריך להשלים את זה? אמר רבא, אל תדחה את דבריו של רבי נתן. הוא היה אב בית דין, דיין ההוא, ונחית לאום כדדינה, הוא היה יורד לעומקו של הדין. אם תעיין בדבריו, תמצא שיש סברה למה שהוא אמר. ואפשר לבאר את דבריו בשני אופנים. אופן ראשון, לעולם כסבר רבי נתן, היי כולה זה יכעבד, והי כולה זה יכעבד. אתה רוצה לומר כך? כל אחד עשה את כל הנזק. ואם תשאל דקקשי הלך, למה במקרה של שור תם ישלם רבע? לשלם היי פלגה והי פלגה, שישלם חצי, כמו שבעל הבור משלם חצי. כיוון שהוא הזיק את כל הנזק, הוא צריך לשלם חצי ממה שהוא הזיק. התירוץ הוא, משום דאמר לי בעל השור לבעל הבור, הרי בפועל גם אתה עשית את כל הנזק. זאת אומרת אנחנו שותפים. אז צריך להיות שכל אחד מהשותפים מרוויח מהשותפות. ואם אני אשלם חצי, כמו שהייתי משלם גם אם הייתי עושה את הנזק בלי שותף, שותפתי מה יעניה לי? מה הועילה לי השותפות? לכן הוא משלם רבע. ובעל הבור הרוויח שהוא משלם רק שלושה רבעים ולא נזק שלם. זה אפשרות אחת לבאר את דבריו של רבי נתן. אפשרות שנייה היא בעת אימה, לעולם כסבר, אפשר לומר שרבי נתן סובר שכל אחד עשה רק חצי, הם נחשבים שותפים, הייפל גזי כעבד והייפל גזי כעבד, ודקקה שלך, מה שהיה קשה לך, שהיה צריך להיות עדין, שבעל הבור בכל מקרה רק משלם חצי, פלגה, ובעל השור משלם רק רביעה, ואת הרבע שבעל השור לא משלם, אידך ריבה, נפסיד, אז נכון, ככה היה צריך להיות באמת, אבל יש כאן סברה מחודשת. משום דאמר לי בעל השור לבעל הבור, בעל השור הניזק אומר לבעל הבור, תראה, אני תוראי בבירך השכחיתי, את השור שלי מצאתי בתוך הבור שלך. אתה גמרת את הנזק, כאילו אתה זה שהבאת את כל המיטה של אותו שור. כך מבארים תוספות. את קטלתי, אני מצידי לא מכיר עוד אחד, עוד מזיק. זאת אומרת, זה שהוא גמר הנזק היה אצלך, מבחינתי הכל הולך אחר החותם, אחר המסיים. רק מה? אתה טוען שיש לך עוד שותף? אני מקבל. מי שרוצה לשלם, אני מוכן לקבל. מה ידעתי להשתלו ממאייך? מה שאני יכול לקבל תשלום מהשותף השני, משתלם נא, אני מוכן לקבל ממנו. מה ידלת לי להשתלו ממאייך? מה שאין לי אפשרות לקבל ממנו, דיינו את הרבע השני, הוא טוען שהוא בעל שור תם, ואם הוא ישלם חצי נזק, לא הילה לו השותפות. ויותר מזה, אנחנו הרי לפי הצד הזה אומרים שהוא עשה רק חצי מהנזק, אז הוא צריך לשלם חצי מהחצי, כי הרי שור תם, אז הוא משלם רק רבע, את השאר משתלם נמינך. השאר אתה, בעל הבור, תשלים. אז אם כן, מובן למה באמת לפי דעתו של רבי נתן בשור תם שדחף שור ניזק לתוך בור, בעל השור משלם רבע ובעל הבור משלם שלושה חלקים. אמר רבה, לא רק במקרה ששור דחף שור אחר לתוך בור, אומר רבי נתן, שגם בעל השור המזיק וגם בעל הבור צריכים לשלם. אלא, גם אם אחד הניח אבן על פי הבור. אז יש כאן שני מזיקים, בעל האבן ובעל הבור. ובא השור הניזק ונתקל באבן ונפל בבור. גם כאן בנו למחלוקת רבי נתן ורבנן. שרבנן סוברים שרק בעל האבן שגרם לנפילה נחשב שעשה את הנזק. ורק הוא חייב, ורבי נתן סובר ששניהם שותפים בנזק, והם שניהם חייבים. ואם תשאל פשיטה מה החידוש, מה זה שונה ממקרה שהשור דחף את השור הניזק לבור? אני אגיד לך שיש הבדל. מהו דתימה, בלי החידוש של רבה, שגם כאן רבי נתן סובר שבעל האבן שותף עם בעל הבור, והם צריכים שניהם לשלם, אני הייתי אומר שכאן רבי נתן יודע, שבעל האבן פטור. כי הטעם, שור שדחף את חברו לבור, הוא זה, שם מחייב רבי נתן גם את בעל השור. דאמר בעל הבור לבעל השור. השור שלך כעס. אתה רואה, הוא דחף את השור הניזק לתוך הבור שלי. מה נראה לך? אילב בעיר עדידי. אם לא הבור שלי, השור שלך היה נרגע? אחרי הוא למד דף גמרא שתרגיע אותו. למה הוא היה אמור להירגע? אתה ראית שהוא כעס, כוונתו הייתה להפיל את השור הניזק לבור. אם לא הבור שלי, תורה דידה חווה קטילה. השור שלך היה ממשיך, עד שהוא היה הורג אותו לבד. אז אם כן, אתה שותף כאן בנזק, תשלם גם. אבל הכה כאן, במקרה שאחד הניח אבן על פי הבור, אז בעל הבור, לא יכול לומר לבעל האבן, ראית את האבן? מה ראיתי את האבן? האבן עמדה בדממה, דומם, כאבן דומם. אז מצי אמר לי בעל האבן לבעל הבור, בעל האבן יכול לטעון לבעל הבור, אני שהנחתי את האבן צריך לשלם? אילב בעיר עדידך, אם לא היה את הבור שלך, אבנה דידי, האבן שלי, מה היא הייתה עושה? מה היה והעבדה? השור היה נתקל באבן? יהבה מתקל בה, אבל נפל, וקאי. שבע ייפול, וקם, היה נופל, ומתרומם, ממשיך הלאה. אם לא היה כאן בור, הוא היה נתקל באבן, האבן הייתה גורמת לו איזושהי נפילה קטנה, אבל הוא היה ממשיך ביתר סט. אז אולי כאן נפתור את בעל האבן, כמה שמלן רעבה, דבעל הבור אמר לי, לבעל האבן, אילב אבן, אם לא הייתה עומדת כאן האבן, לא אבן נפיל לבירה, הוא לא היה נופל בתוך הבור, אם השור לא היה נתקל באבן, כיוון ששור פיקח, ביום לא נופל לבורות, כיוון ששניהם שותפים, שווים, כיוון שכל אחד בלי חברו, השור לא היה ניזוק, אז לכן הם שניהם שותפים שווים כאן וחייבים. מביאה הגמרא איתמר, שור של אחד, שיחד עם שור של מישהו אחר, נגחו את שור הניזק של מישהו שלישי, והרגו אותו. אז במקרה רגיל, הבעלים של שני השברים שותפים בנזק, והם שניהם צריכים להשתתף בתשלום של הנזק. כאן מדברים על מקרה שבו רק אחד חייב, והשני פטור. למה? כי התורה, כשהיא אומרת שבעל השור חייב, אומרת שור רעהו, דורשים בדף למדזיין, דווקא רעהו ולא של הקדש. אם זה שור של הקדש, שהקדישו לבית המקדש, או שהקדישו קורבן, שנגח, בעל השור פטור. כאן מדובר על שור שהוא היה קורבן, הקדישו אותו קורבן, אבל נעשה בו מום. והחידוש הוא שאף על פי שכעת הוא פסולי המוקדשים, כי יש בו מום, בכל זאת הוא עדיין מוגדר כמו שור הקדש שפטור. בעל השור פטור מלשלם על הנזקים שהשור הזה הזיק. אז למעשה אנחנו מדברים כאן שני שברים שהזיקו, שרק הבעלים של אחד מהם חייב. השאלה כמה הוא חייב, האם הוא צריך להשלים גם את החלק של השני או לא? אז יש שני לשונות מה הוויכוח בין אביי ורבינה. לפי הלשון הראשון, אביי אומר שבעל השור הרגיל, מה שנקרא אדיוט, משלם חצי נזק, ורבינה אומר שהוא משלם רק רביע נזק, רבע מהנזק. מביאה הגמרא שני דרכים לבאר את הוויכוח. הדרך הראשון, הווה בתם, גם אביי וגם רבינה עוסקים במקרה שזה שור תם שנגח ביחד עם שור פסולי המוקדשים, הקדש. רבינה הוא סובר כמו דעת רבנן, שאם שניים הזיקו בשותפות ואחד פטור מלשלם, אז השני לא צריך להשלים. לכן, כיוון שבעל השור שהוא תם היה צריך לשלם חצי נזק, כאן שיש לו שותף, הוא משלם רק רבע נזק, הוא לא צריך להשלים את הרבע השני. והבעיה, הוא סובר כמו רבי נתן, שכשאי אפשר לחייב את אחד השותפים גובים מחברו, כאילו הוא הזיק לבד, לכן בעל השור תם משלם את החצי נזק. עוד דרך לבאר לפי הלשון הזאת את דבריהם, שבעצם אין ביניהם בכלל ויכוח. היא בעת אימה. הווה כרבנן, הם שניהם סוברים כמו דעת רבנן שלא גובים מהמזיק את מה שאי אפשר לגבות מהשותף לנזק. ורבינה הוא דיבר בשור תם, שהחיוב המלא הוא חצי נזק. וכאן שיש לו שותף, הוא משלם רק רבע נזק. והבעיה הוא דיבר במועד, שהחיוב המלא שלו הוא נזק שלם, ובגלל שיש לו שותף הוא משלם רק חצי נזק. זה לפי הלשון הראשון, בוויכוח בין הבעיה לרבינה. אי קדמרי, לפי הלשון השני, אביי אומר כמו בלשון הקודמת שבעל השור משלם חצי נזק, וכאן רבינה שאמר בלשון הקודם רבע נזק, פה הוא אומר שצריך לשלם נזק שלם, כולי נזק. אז כאן ודאי לא מדובר בשור תם, זה ודאי. אז יש אבל שני דרכים לבאר את דברי אביי ורבינה. הדרך הראשונה, הווה במועד, גם אביי וגם רבינה דיברו על שור מועד, שאם הוא היה מזיק לבד היה משלם נזק שלם. והבעיה הוא סובר כמו דעת רבנן, שלא גובים מהמזיק את מה שאי אפשר לגבות מהשותף לנזק, ולכן כיוון שחיוב המלא הוא נזק שלם, וכאן שיש לו שותף הוא משלם רק חצי נזק, אתה לא מבקש ממנו להשלים את החצי של השני. ורבינה הוא סובר כמו רבי נתן, שכשאי אפשר לחייב את אחד השותפים, גובים מחברו כאילו הוא הזיק לבד, לכן בעל השור המועד משלם את כל הנזק. אי בעי תימה, אם תרצה אפשר לומר שאין ביניהם בכלל ויכוח. הווה גם אביי וגם רבינה סוברים כמו דעתו של רבי נתן, שכשאי אפשר לחייב את אחד השותפים גובים מחברו כאילו הוא הזיק לבד. ורבינה הוא דיבר בשור מועד, לכן הוא משלם נזק שלם כאילו הוא הזיק לבד. ואביי הוא דיבר בשור תם, ולכן הוא משלם רק חצי נזק כמו שהוא היה משלם אם הוא היה מזיק לבד. אמר רבה, מקרה שבו יש שלושה שותפים שהזיקו ביחד. שור ואדם. תוספות מוסיפים שחייב להיות שאדם לא מתכוון להזיק. כי במקרה שהוא מתכוון, הוא היחיד שחייב. כמו אם אדם שורף בגד של חברו, לא נאמר שבעל האש חייב גם. האדם לבד חייב. דובר פה שזה היה בלי כוונה, אבל אדם הוא הרי מועד לעולם, הוא חייב אפילו בשוגג. אז יש כאן גם את האדם שהזיק, שדחפו את הניזק לתוך בור. אז יש כאן שלושה שותפים, השור, האדם והבור. לעניין תשלומי נזיקין, אם הם למשל דחפו אדם אחר לתוך בור, אדם ושור דחפו אדם אחר לתוך בור, אז לעניין תשלומי נזיקין, אם האדם ניזוק, לא מת. אם האדם מת, בעל הבור פטור. כי כתוב ונפל שם השור או חמור. ממעטים שור ולא אדם. אבל זה דווקא אם האדם מת. כי בהמשך כתוב, בעל הבור ישלם, והמת יהיה לו. זאת אומרת, מדברים פה במקרה שהשור או החמור מתו. אבל אם הם ניזוקו, אז לא ממעטים שור ולא אדם, אלא גם אם אדם ניזוק בבור, בעל הבור חייב. אז לעניין נזיקין, כולן חייבים. גם בעל השור המזיק, גם האדם, וגם בעל הבור. לעניין שאר ארבעה הדברים שאדם שחבל בחברו חייב לשלם, כמו שמפורטים בתחילת פרק שמיני, פרק החובל, שזה על הצער שחברו יצטער, דמי רפואתו, הימים שהוא שובט ממלאכה ועל הבושות, ארבעה תשלומים האלה רק אדם חייב לשלם. לעניין ארבעה דברים, אדם חייב, שור ובור פטורים, כי כתוב בפרשת חובל באדם, ואיש כי ייתן מום באמיתו, דורשים איש באמיתו ולא שור באמיתו. ולעניין מקרה שבו אישה מעוברת נפלה לבור על ידיהם והפילה ולדותיה, שצריך לשלם דמי ולדות, גם זה התורה אומרת דווקא כי ינצו אנשים ממעטים ולא שברים. לכן רק האדם חייב בדמי ולדות ושור והבור פטורים. אם האדם מת בתוך הבור, שור ואדם זרקו אדם אחר לתוך בור, והאדם ההוא מת, אז שור שהרג אדם, אחרי שלוש פעמים שהוא עשה דבר כזה, הוא נהיה שור מועד להרוג אנשים, ובעליו חייב לשלם כופר. בנוסף לזה כמובן שצריכים לסקול את השור שהרג אדם, אבל גם בעליו צריך לשלם כופר במקרה של שור מועד. אבל זה דווקא השור חייב את השלומי כופר. אבל האדם והבור פטורים. למה האדם פטור? כי הוא חייב מיטה. אם זה היה בשוגג, הוא חייב ללכת להרי מקלט, גלות, אבל אז הוא יהיה פטור מלשלם ממון. ולעניין הבור, כבר אמרנו, אם אדם מת בבור, ממעטים, שור ולא אדם, בעל הבור פטור מכופר. לעניין כלים שנפלו בתוך הבור, אז האדם והשור חייבים לשלם על הנזק. ובעל הבור פטור על הכלים, כי כתוב ונפל שם שור או חמור, אז כמו שממעטים שור ולא אדם, ממעטים גם חמור ולא כלים לפי דעת רבנן. וכן לעניין שור של הקדש, שהקדיש אותו קורבן ונהיה בו מום, שהוא נקרא פסולי המוקדשים. פה מדובר אפילו שכבר פדו אותו אפילו. היה כאן שור של קורבן שנהיה בו מום, ולכן אי אפשר להקריב אותו קורבן, אי אפשר להקריב קורבן עם מום. אז פדו אותו על כסף, הכסף קיבל את הקדושה שלו, והוא כעת יצא לחולין במידה מסוימת, והוא כעת ניזוק על ידי ששור ואדם השליחו אותו לתוך הבור. האדם והשור חייבים לשלם לבעליו של שור המוקדשים. הבור פטור. למה? למה בעל הבור פטור על שור פסולי המוקדשים? מה הייתה מה? אמר קראה. כי הפסוק אומר, בעל הבור ישלם והמת יהיה לו. ממעטים דווקא במקרה שהמת שלו, הוא יכול ליהנות מהנבלה. יצא השור פסולי המוקדשים הזה שנפל לבור, שהן המת שלו, אסור לו ליהנות מהנבלה. כי כתוב על קורבנות שהיה בהם מום והם נפדו, רק בכל אהבת נפשך תזבח ואכלת בשר. תזבח ממעטים במסכת בכורות דף ט"ו, ולא גיזה. לא ליהנות מגיזת הצמר, בשר ולא לשתות מהחלב שלה, ואכלת ולא לכלביך. אז אם כן, ברגע שהשור פסולי המוקדשים הוא נבלה, מה אתה יכול לעשות איתו? להכין אותו לכלבים, אבל כאן פסולי המוקדשים אסור להכין לכלבים. אז אם כן, הוא לא יכול ליהנות מהנבלה. אולי אי אפשר לקרוא לזה נבלה, בכל זאת שור פסולי המוקדשים, אבל הוא לא יכול ליהנות מזה. ולכן ממעטים, זה ההסבר. מה, למיימר דפשיטא ליה לרבה? מה, אתה רוצה לומר לי שרבה שאמר את ההלכה הזאת, והחלק האחרון בהלכה שלו, שבעל הבור פטור מלשלם על שור פסולי המוקדשים, כי הוא ממעט והמת יהיה לו, פשוט לא לדרוש ככה? הרי הוא מסתפק, המבאי ליה לרבה. הוא מסתפק האם דורשים את הדרשה הזאת. אז בהמשך הגמרא תגיד שהוא הסתפק בהתחלה, אבל בסוף הוא הכריע שדורשים, אבל מה הספק שהוא הסתפק? דבאי רבה. שור פסולי המוקדשים שנפל לבור, מהו? האם בעל הבור חייב? מצד אחד, היי, הפסוק, והמת יהיה לו, באמת נדרוש למעט שור פסולי המוקדשים, רק במקרה שהמת שלו יצא זה שאין המת שלו, או דילמה, אולי נאמר משהו אחר. מה שכתוב והמת יהיה לו, זה בא ללמד שהבעלים, בעל השור שמת בבור, השור המת נשאר שלו. והבעלים מטפלים בנבלה. זאת אומרת שבעל הבור אמנם צריך לשלם את הנזק, אבל אם נאמר השור הזה שנפל לבור היה שווה 100 זוז. ועכשיו כשהוא מת, הנבלה אפשר להשתמש ממנה וליהנות, וזה שווה 10 זוז. אז הנזק הוא 90 זוז, כי 10 זוז יש כאן. הבעלים מטפלים בנבלה. אולי לזה הוא דעתה? אולי זה החידוש? שלומי והמת יהיה לו, שלא נאמר שבעל הבור צריך לשלם את כל השור כעת לבעל השור, אלא הוא משלם לו רק את ההפרש. אז אתה רואה שרבא מסתפק מה דורשים והמת יהיה לו, אז איך אתה אומר כאן בצורה פשוטה שהוא דורש מזה למעט שור פסולי המוקדשים? תרץ את הגמרא, באמת הוא הסתפק בהתחלה, אבל בתר דבעיה, הדר פשטה, אחרי שהוא הסתפק, הוא פשט והשיב, שבאמת דורשים מזה למעט שור פסולי המוקדשים. ואם תשאל, אלא הדין שבעלים מטפלים בנבלה מנהלי, מנהלי הוא לומד את זה? זה הוא לומד ממקום נוסף שכתוב, והמת יהיה לו. מן והמת יהיה לו, דשור, מקרה של שור שנגח שור אחר. ששם אנחנו אומרים, שלומדים שהבעלים הם אלה שצריכים, הם מקבלים את הנבלה, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא אל המזיק ולומר, תשלם לי את כל השור, אני לא רוצה להתעסק עכשיו עם הנבלה. לא, הנבלה שלך, אני רק צריך לשלם לך את ההפרש, מה שהנזק בין השור החי לבין השור שכעת הוא מת. ושואלת הגמרא, מה החזית? מה ראית? והמת יהיה לא דשור, מה פקטלי לבעלים מטפלים בנבלה? אתה דורש מזה ש... בעלים מטפלים בנבלה, ואם כן, אתה לא תמעט בשור שהרג שור אחר, והמת יהיה לו, במי שהמת שלו, למעט שור פסולי המוקדשים. שים לי, יש פה נקודה. אם אני ממעט והמת יהיה לו, שהבעלים מטפלים בנבלה, זה אומר שעל שור פסולי המוקדשים, ששור פסולי המוקדשים יהיה בעל השור חייב. אם הוא נגח שור פסולי המוקדשים, הוא יהיה חייב. כי אני לא ממעט והמת יהיה לו במי שהמת שלא יצא שור פסולי המוקדשים. זאת אומרת שגם שור פסולי המוקדשים, אם השור שלי נגח שור פסולי המוקדשים, אני אהיה חייב לשלם לבעל השור. למה באמת לא תמעט שבאמת יהיה לו בא ללמד שאני פטור על שור פסולי המוקדשים, אם שור נגח שור פסולי המוקדשים? ואת המילים והמת יהיה לו, דבור, שכתוב לגבי בור, שם אתה ממעט מפקת לי למי שהמת שלו, דווקא במקרה שבעל הבור יכול לקחת את המת לעצמו, אבל שור פסולי המוקדשים, שאני לא יכול לעשות שום דבר עם הנבלה, אני בכלל פטור מלשלם. היפוך הנה, אולי נדרוש הפוך, נאמר, משור מי שהמת שלו, ויהיה פטור אם הוא נגח שור פסולי המוקדשים. ומבור אני אדרוש, בעלים מטפלים בנבלה, והבור יהיה חייב כשיפול בו שור פסולי המוקדשים. אומרת הגמרא, נכון, יש באמת שתי אפשרויות, ואני אסביר לך למה החלטתי להקל במקרה של בור ולא במקרה של שור, כי אני מחפש במה התורה מקלה יותר. ואני מצאתי שלעניין בור יש מקרה נוסף שהתורה פותרת. ולכן מסתברה שהפטור גבי בור, הועיל ופטר בו את הכלים, אתה רואה שהם ממעטים חמור ולא כלים, דווקא ונפל שם שור או חמור, חמור ולא כלים. ולכן אני אומר, אתה רואה שהתורה מקלה שם, אז אם יש לי אפשרות להקל בשור שנגח, או להקל בבור, אני מקל בבור, כי בבור מצאתי שהתורה הקלה באמת לעניין כלים. אם תשאל עד רבה, גם בשור יש פטור גבי שור, שכן פטר בו חצי נזק, שבפעמים הראשונות שור אותם שנגח משלם רק חצי נזק, אני אענה לך, אמנם אתה רואה כאן כולה, אבל לא מצאת פטור שפטורים לגמרי, שאת כולי נזק לא צריך לשלם, את הנזק כולו לא צריך לשלם. מי את לא אשכחן? זה מכל מקום לא מצאנו בשור שנגח. זה מצאנו רק בבור. שכלים נפלו בתוך הבור, פטורים מלשלם. לא משלמים בכלל. אז אם כן, כשיש לי אפשרות לדרוש על שור פסולי המוקדשים, או לגבי שור שנגח, או לגבי בור, על מי התורה מתכוונת שיהיו פטורים מלשלם, מכיוון שבמקרה של כלים, התורה פותרת בבור, ולעניין שור שנגח לא מצאנו שהתורה פותרת בשום מקום, אז אנחנו פותרים, אומרים שהפטור הזה של שור פסולי המוקדשים נאמר על בור. עד כאן דף נון ג'.